הרב בני לאו, שמואל ב', פרק י"ב.
עברו חודשים רבים מאז שדוד אסף את בת שבע אל ביתו, היא נהייתה לאשתו, נולד כבר הבן, ורק הפסוק מלמד אותנו בפרק הקודם, פסוק כ"ז, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. אתה שואל את עצמך, השם אומר רע בעיני, אבל מי יודע את זה? מה יודע יואב? יואב קיבל מכתב. יואב יודע שאוריה החיתי מת בקרב כדי לנקות את המלך מחטאיו. יואב שותף לסוד. מי עוד שותף לסוד? בת שבע שותפה לסוד. אין ספק שיש עוד אנשים שלאט לאט בפנים רוכשים את דבר חטאו של המלך, אבל המלך לכאורה ממשיך בשגרת חייו. אני משער שלא פחות מחצי שנה עברה בין סיפור חטאו של דוד עם בת שבע, ועד שהתגלה ההיריון, ועד שהגיע הרגע שבו אוריה נהרג, ועד שאסף המלך את בת שבע אל ביתו, ועד שמתחיל הפרק שלנו. הפרק שלנו הוא הפרק של אחרי. אנחנו עדיין באמצע המלחמה. רבה עדיין נמצאת במצור של יואב, אנחנו עוד נראה את זה בסוף הפרק. זה קצת מבלבל, אבל המצור הזה הוא מאוד מאוד ארוך, ותוך כדי חצי שנה לפחות אחרי שמתברר ההיריון וכבר יש ילד, אז שולח השם את נתן אל דוד כדי שייתן לו את המשל, המשל שיגלגל את עולמו של דוד עליו, המשל שידוע לכולם בתור משל כבשת הרש. והוא נעמוד רק לרגע על עניין המשל הזה, שיש לנו איש אחד עשיר ואיש אחד רש. לאיש כמובן העשיר יש צון ובקר הרבה מאוד, לרש אין כל, כי עם כבשה אחת קטנה, הפסוק שמתאר את האינטימיות בין הכבשה והרש, זה פשוט חוויה, נכון? כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחייה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל, מכוסות תשתה, בחיקו תשכב, ותהי לו כבת. כל ילד מבין שבתוך המשל והנמשל אין דמיון מוחלט, אבל יש פה ניסיון לומר, בת שבע תהיה, על פי הנמשל, היא הכבשה, ואוריה הוא הרש, ודוד הוא העשיר. ויש פה עוד דמות אחת, בפסוק ד', ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו, לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש. איזה סיפור, מי זה האיש ההלך? התלמוד בצורה פנטסטית במסכת סוכה יגיד לנו ההלך הוא היצר שהולך בתוכו של האדם. פשוט נפלא לחשוב על הדימוי הזה. תנסו לחשוב על תחילת פרק יוד א', הפרק שהוא ראשית החטא, כשאנחנו מספרים איך שלעת ערב יקום דוד מעל משכבו והתהלך על גג בית המלך. חיפשתם את ההלך? הנה ההלך. ההלך זה דוד השבוי בתוך יצרו. היצר המטייל בי, באדם, הוא ההלך. וההלך הזה, באופן כל כך מופרע, הולך אל האיש העשיר, שחומל לקחת מצונו ומבקרו. יש לו כל מה שהוא רוצה, אבל הוא לוקח דווקא את כבשת האיש הרש, וממנה הוא עושה ליצר, לאיש הבא אליו, הוא נותן לו את המתמים. ודוד שומע את הסיפור, ויחר אף דוד באיש מאוד, ויומר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. דוד כל כך מדויק במשפט, הוא חורה, הוא כועס, הוא רותח, והוא אומר שני דברים, האיש הזה הוא בן מוות, למרות שהוא לבחורה לא עשה עונש שדינו מוות, אבל יש לו גם דיני ממונות על הכבשה שהוא לקח, אבל הוא ישלם ארבעתיים, וחוץ מזה הוא לא חמל. האיש הזה איבד את גובהו האנושי, הוא איבד את מעמד האדם שבו, ולכן הוא בן מוות. וכאן ברגע הזה דוד חרץ את דינו שלו. למה נתן היה צריך משל כדי להגיע לחלק הבא של הפרק? כי דוד היה מבוצר בזכיחות הדעת של מלך שיקור עסוק בתוך עולמו, מלך שאין לו רגע של מצפון שמחלחל בתוכו. הוא המשיך את שגרת חייו בתוך הארמון, כשיש את בת שבע לצידו, ויש את התינוק שנולד אימה, ויש את החיילים שנמצאים עם יואב בתוך המערכה ברבת, ועולם כמנהגו נוהג. אם לא היה משל, לא היה נמשל. אם נתן לא היה מעמיד את דוד באופן שכזה אל מול חטאו, דוד היה נשאר כמו בונקר מבוצר בתוך עולמו הזחוח והשוכח. וכאן מגיע הרגע, אולי רגע השיא של התנ"ך כולו. פסוק ז' של פרק י"ב צריך להירשם ממש בתולדות ההיסטוריה של לומדי התנ"ך. כשיש לנו רגע כזה, ויומר נתן אל דוד, אתה האיש. נכון, לא נגמר הפסוק, אבל בואו נעצור פה. אם ישאלו אתכם אי פעם, מה תרם התנ"ך לתולדות האנושות, תאמרו את שתי המילים האלה. המילים האלה שעומד נתן אל מול דוד, כלומר איש מוסר, איש נביא, אל מול מלך, מצביע עליו פנים בפנים ואומר לו, אתה האיש, אתה החוטא. תנסו לחשוב כמה פעמים בתולדות האנושות, בכל מיני שלטונות ובכל מיני מערכים פוליטיים, כמה פעמים היה יכול לבוא איש המוסר, איש הרוח, אל מול המלך, פנים בפנים, לא דרך מאמר בעיתון, לא דרך איזה עצרת עם, אלא בפנים בפנים, אולי אפילו בארבע עיניים, להצביע עליו ביושר, באומץ, ולומר לו, אתה האיש. זה בעצם הסיפור כולו. זה הסיפור שנתן מסוגל לעמוד ולדוד, אתה קיבלת את המתנה הגדולה. השם משך אותך למלך, והשם הציל אותך מיד שאול, וקיבלת את כל העושר, כל מה שיש לך. מדוע, פסוק ט', בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיניי, את אוריה חיתי הקית בחרב. אני עכשיו קורא בפסוק ט', אוריה חיתי הקית בחרב, זאת אומרת, אל תספר לי סיפורים שיואב היה במערכה קשה וחזו וחזה תאכל החרב, קשקוש. אתה הרגת את אוריה. גם פקודה בלתי חוקית מתגלגלת לראשו של נותן הפקודה ולא המבצע. גם אם יבואו אלף חכמים ויגידו אין שליח לדבר עבירה. זאת אומרת, אתה לא יכול יואב להסתתר מאחורי הפקודה ולומר עשיתי רק מה שציוו עליי. אתה יואב, אתה חטאת, אתה יואב, אתה היית צריך לסרב, נכון, אבל ביום פקודה של שמיים אומר הנביא למלך, אתה המלך נותן הפקודה, אתה הרגת את אוריה החיתי, כי אתה נתת את הפקודה. הלאה את אשתו לקחת לך לאישה, אתה חטאת על חטא כפול, ואותו הרגת בחרב בני עמון, כאילו לא מספיק להגיד את אוריה החיתי קיטה בחרב, אתה גם אותו הרגת בחרב בני עמון פעמיים, אומר הנביא את הדבר, ועכשיו בגלל זה לא תסור חרב מביתך עד עולם, ואנחנו עוד נראה את זה, נראה את אמנון, ונראה את אבשלום, ונראה את אדוניה, נראה איך הבית של דוד הולך וחרב ממש לבנה אחר לבנה. דוד שומע את הדבר הזה. אם אתם מצליחים לראות את התנ"ך מול העיניים, אני מציע שתעצרו את פסוק י' ג' ויומר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. ויומר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. קראתי את זה כמעט ברצף, עם הפסקת נשימה בין שני חלקי הפסוק. למי שמחזיק את התנ"ך ביד, יש רווח באמצע פסוק. פסוק י' ג' קטוע באמצעו. ויומר דוד אל נתן, חטאתי להשם את נחתה, עוצרים, רווח, ואחר כך ויומר נתן אל דוד, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. מהו הרווח הזה? ברווח הזה אני מציע להכניס פרק שלם מספר תהילים. פרק שלם שמדבר על מה עובר על דוד. דוד מטולטל בשנייה אחת מהעולם המבוצר והזחוח שהיה רגע קודם. רגע קודם הוא היה שקוע בתוך עולמו, היה בטוח שהוא מנהל את המערכה ואין אדם בעולם או אין כוח בעולם שיכול לו. הוא אדון עולם, כך חש דוד דקה אחת קודם, וכרגע הוא עומד אל מול חטאו. ודוד מסתכל לנתן, וכמו שנתן אומר שתי מילים, אתה האיש, כך דוד עונה לו, חטאתי להשם. לא מחפש תירוצים, לא מחפש אשמים, לא מחפש הצדקות. שלא צריך לומר בעצב, שלא כמו שאול שמחפש כל פעם מי השם, מאיפה זה בא לי, מי עשה לי, תמיד איזשהו ניסיון לחפש השמים חיצוניים, דוד כמו דוד, מישיר מבט אל חטאו, הבונקר נשבר לחלוטין, המחסום הוסר ודוד עומד ישירות, אל מול הנביא, ובעצם אם אני קורא בפרק תהילים נון א', דוד עומד אל מול עצמו, אל מול אלוהיו. למנצח מזמור לדוד, כך פותח פרק נון א', בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. אין לנו כל כך הרבה פרקים שהם כל כך מדויקים, שאפשר להכניס אותם, להשחיל אותם באמצע פסוק של ספר שמואל, נכנס נון א' של תהילים. מה אומר דוד בפרק נון א', חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי, הרב, כבסני מאבוני ומחטתי תהרני, כפשעי אני אדע, חטתי נגדי תמיד. אני עוצר לרגע פה, אין פה שום ניסיון להצדקה, יש פה תודעה, התודעה של דוד כשהוא עומד ברגע הזה של חטתי, ברגע הזה שהוא יודע שהוא חוטא, אני מלוכלך. אני מלוכלך, כולי תינופת מפשעי. דוד עומד אחרי שהיצר השתחרר. דוד כאיש, איש גובה, איש מוסר, איש מלא יושרה, עומד אל מול חטאו שלו. פשעי אני אדע. אי אפשר לזייף את זה. חטאתי נגדי תמיד. זה כמו שיוויתי השם לנגדי תמיד. במקום זה חטאתי נגדי תמיד, כי דוד מבין את הדבר המזעזע הבא. כל עוד חטאתי התלבשה עליי, כל עוד אני ספוג, כולי, שחור בתוך חטאי המטמא אותי, אין נוכחות אלוהים בעולמי, כאילו תבחר או-או. אם אתה שרוי בתוך עולם החטא, אתה לא תהיה ספוג ברוח אלוהים, באותה רוח שממלאת אותך בעוצמה וביושרה ובגבורה, אתה תהיה מרוקן מכל אלה. עומד דוד ואומר להשם את המילים הפשוטות, הוא אומר, הסתר פניך מחטאי וכל עוונותיי מחל, לב טהור ברא לי אלוהים, רוח נכון חדש בקרבי, אל תשליחני מלפניך, רוח קודשך אל תיקח ממני. אתם שומעים את הידיעה המובהקת של דוד שאומרת, אני איבדתי את עולמי, אני עכשיו נמצא מרוחק, לא רק נזוף מעולם של בני אדם, נזוף מתוך כל מה שמכיל אותי ברוחי. אדם ללא רוח, מה נשאר לו? אומר דוד לקראת סוף הפרק, אני כמובן לא לומד את כל הפרק, נגיע בעזרת השם לתהילים נון א' במקומו ובזמנו, אומר דוד, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. אני רוצה להחזור אל אור פניך, אל תשליחני מלפניך. זה פרק נון א', דוד עומד המום אל מול עצמו, אל מול חטאו, ודוד שומע את נתן אומר לו, גם השם, זה החלק השני של הפסוק, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. יש לך המשך דיאלוג עם השם. אתה לא אותו דוד שהיה לפני. דוד של פרק י' זה קו פרשת מים, פרק י' ב' דוד יהיה חדש. דוד יהיה חדש, הוא יהיה איש של תשובה. דוד מקים כאן אצלנו בפרק את עולמה של התשובה. דוד הולך הלוך ושכוח. החלק המאוד מאוד נוסף וחשוב של הפרק, שאני לא מעריך עליו, זה מותו של הילד. מותו של הילד כשדוד מנסה להתפלל עליו, אבל תפילתו לא נענית. יש פה פסוק אחד שהוא כל כך חשוב, בלי שום קשר לחטא ולעונשו. כשדוד שומע שמת הילד, הוא מפסיק את אבלו, מפסיק את צומו, מפסיק את תעניתו, ומבקש לשבת להברות לחם, ואנשים המשרתים אותו עמומים, איך זה יכול להיות? כל עוד הילד היה חי, אתה היית מת, עכשיו הילד מת ואתה חי. ואומר דוד את הפסוק הבא, פסוק כל כך חשוב, פסוק כף ב', בעוד הילד חי, צמתי והבכה, כי אמרתי, מי יודע? וחנני אדוני וחיה ילד, יש סיכוי, יש תקווה, שווה להתענות. ועתה, פסוק כף ג', מת. למה זה אני צם? האוכל להשיב עוד? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. הנה כל התורה כולה. אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. ככה מנחמים אבלים. אתה רואה בן אדם שנופל לתוך אבלו אחרי מות. אתה רואה בן אדם שקוע בתוך קבר, אדם שקוע בתוך מוות, אדם לא רוצה לצאת מתוך האבלות. אתה לוקח את הפרק הזה ואומר, אנחנו חיים בקו של מחיים לחיים. יש לנו קדנציה של חיים, ודוד מלמד אותנו, כל עוד הילד חי, בכיתי, אולי השם יחנון אותי ואת הילד. אתה מת, האם אני יכול להשיבו? אני הולך אליו, הוא לא ישוב אליי. דוד ממשיך את חייו עם בת שבע, יוולד שלמה, והשם אהבו. החלק האחרון, האחרון של הפרק שלנו, זה הניצחון ברבת, סוף המלחמה. כאילו היינו יכולים לדלג על כל הסיפור ולהמשיך רק את הקרב. ויואב, יואב פה, אני חייב לומר בציניות אדירה, אומר, שולח שליחים אל דוד ואומר, נלחמתי ברבה ואני לחדתי את עיר המים. עכשיו אני מציע לך דוד, את מי שמסתובב איתך שם, כל הג'ובניקים שמסתובבים בארמון, תבוא אלינו לחזית ותייצר תמונת ניצחון. תיכנס אל העיר, פן אל קוד אני את העיר ונקרא שמי עליה. דוד, אני עובד אצלך, אם אתה לא תבוא עכשיו לחזית, החזית תילקח ממך. אני אהיה המלך ולא אתה, אז כדאי לך. ודוד גורר את עצמו לרבת, כתוב פה וילחם בה, אל תאמינו, הוא נכנס פנימה, לוקח את הכתר, כולם מוחאים לו כפיים, רואים את תמונת הניצחון, דוד חוזר לירושלים, אבל אתם כבר יודעים, וכולנו יודעים, זה לא יהיה אותו דוד שלפני החטא.